מאזינות לשורפים משחקים, הפודקאסט לגיימר עצלן. תוכנית שבועית של משחקי וידאו, תפקידים ולוח.
ערב טוב, ברוכים הבאים לתוכנית השבועית של שורפים משחקים, עונה עשירית, פרק רביעי. אני אביב מנוח.
ואני ערן אבירם.
אכן אתה ערן אבירם, מה העניינים?
היי, הכל נחמד.
אני מרגיש כאילו לא היית איתי הרבה זמן.
לא הייתי כאן מלא זמן, יש לך יותר מדי אורחים שהם לא אני, ואז יוצא שבמשך, פעם זה היה פעם בחודש שאני מגיע, עכשיו זה משהו פעם בחודשיים. הפופולריות שלך אוכלת לי את אור הזרקורים. דוחקת אותי החוצה.
זה מאוד, מאוד מצער, העניין הזה.
ממש.
אתה יודע, עומר קורא לזה צרות של השירים, זה כאילו, יש לך יותר מדי אורחים לפודקאסט. גם עומר, כאילו, גם עומר, אני כבר לא מזמין אותו פעם בחודש, אלא פעם בחודשיים, אז הוא כזה, יש יותר מדי אורחים.
נכון, ככה זה.
אבל עכשיו יש לו פודקאסט שני איתי, אז פעם בשבועיים הוא בטוח מקליט איתי.
אולי תיתן תיאור של הפודקאסט שכולם יכירו וידעו במה מדובר.
כן, בכל פרק של העונה הזאת אנחנו דיברנו על The Burn. הפודקאסט החדש באנגלית עלה השבוע הפרק השני, בו אנחנו מדברים על Elder Scrolls Online, ואני מבלבל את המוח על גוגל סטדיה, ומסביר לאנשים דברים שהם לא רצו לדעת אי פעם. אבל בגלל זה אתם שומעים את הפודקאסטים שלי, כאילו, אם לא רציתם לשמוע קשקושים שאני מקשקש, לא הייתם מאזינים לזה.
זה משהו.
כן, אה? זהו, חוץ מזה, היום הקלטנו פרק חדש על הכתפי גמדים, כאילו, דוורבס, on the shoulders of the dwarves, כי זה באנגלית, ואני הייתי בפרק, ודיברנו על משחקי תפקידים בשידור חי באינטרנט, וזה יעלה באותו יום שהפרק הזה עולה בעצם, אז ברגע שאתם שומעים את זה, אם אתם לא שומעים בשידור חי, לכו לדוורפקאסט.נט ותקשיבו לפרק שהקלטנו.
או יותר טוב, תרשמו ל-On the Shoulders of the Dwarves דרך אפליקציית הפודקאסטים שלכם, ואז תצטרכו ללכת לאתר. מי הולך לאתר כדי להקשיב לדברים?
לא יודע, אני שולח אנשים לאתרים, ככה אני עושה.
גזען.
זה תמיד ידענו.
תמיד חשדנו.
כן, אז אנחנו שורפים משחקים, הפודקאסט לגיימר עצלן על כל המשחקים כולם. מדי שבוע אנחנו מדברים על המשחקים ששיחקנו בהם, ומה אנחנו רוצים לשחק בהמשך. חיינו לנצח, כי זה מה שקורה. את שידור החי אתם יכולים להזין בכל יום חמישי, בדרך כלל בין השעות 7-9. היום התחלנו מוקדם. אין רנה צ'יקטה, שהוא בחור שמדבר ספרדית, כתב לי שלום בעברית בצ'אט. וזה מאוד מבדר. אז כן, אם אתם בשידור החי, אתם יכולים לכתוב לנו בצ'אט. יש לנו גרפיקה חדשה לצ'אט, והוא נראה, לסטרים, והוא נראה ממש יפה. חוץ מזה, את כל הפרקים אתם יכולים למצוא באתר isn.me, כולל קישורים להרשמה, לאפליקציית הפודקאסט המועדפת עליכם, כמו שאירן אמר, אפל, פייסבוק, לא פייסבוק, פייסבוק לא עשה פודקאסטים. פייסבוק צריכה לעשות פודקאסטים, זה יכול להיות אחלה פיצ'ר.
שהם עוד לא עשו משהו כזה, נכון?
נכון, איזה כאלה, עכשיו כן. אמר, כאילו, כן. אם היית יכול להירשם לפודקאסטים דרך פייסבוק, ופשוט להאזין לפרקים תוך כדי שאתה בפייסבוק, that's a million dollar ready. אבל זהו, ספוטיפיי, אנדרואיד, איך שאתם רוצים. חסויות, כן. אם אתם נהנים מהתוכנית ורוצים לתמוך בה, אז אתם יכולים לעשות זאת בשני דרכים, שתי דרכים. אחד זה לתמוך ישירות בערוץ, isl.me, דרך סאבסקריפשן או דרך צ'ירס וטיפס, מה שבא לכם, אם אתם רוצים לתת לנו כסף, זה אחלה. חוץ מזה, אתם יכולים גם לקנות דברים דרך קישורי אפיליאט שלנו, ובכך לתמוך בנו בעקיפין. יש לנו קישורי אפיליאט של Humble Bundle, של Drive to RPG ושל Book Depository. זה isn.me/humble, isn.me/drive ו-isn.me/books. זהו, ואם אתם קונים דברים משם, דברים שאתם רוצים וכיף לכם ואתם שמחים, אז אנחנו מקבלים קצת כסף מכל רכישה.
וזה לא עולה לכם כלום.
כאילו, חוץ מהדבר שהתכוונתם לקנות מלכתחילה.
בטח, אבל זה לא עולה מעבר. כלומר, אין שום סיבה לעשות רכישות בחנויות האלה, מבלי להשתמש באפיליאט של מישהו שאתם מכירים.
אמת, מסכים לך.
זה רק עוזר.
טוב, נתחיל בדברים ששיחקנו בהם. השבוע ערן עושה את תחום משחקי הוידאו, ואני עושה את תחום משחקי התפקידים.
נכון, אפילו שיש לי מה להגיד במשחק התפקידים, אבל אני אגיד את זה בהזדמנות אחרת, כשתזמין אותי בעוד חודשיים. טוב, אז נתחיל בדברים העיקריים שאני משחק עם אשתי כרגע. המשחק שמשום מה אני כל הזמן קורא לו טורצ'ברר, שזה משחק תפקידים.
נכון.
אין שום קשר ביניהם בכלל,
זה רק נשמע. זה משחק תפקידים שנורא קרוב דווקא לדארקסט דאנג'ן באווירה שלו.
נכון. Throne Breaker הוא בוודאי כבר רבים יודעים, משחק שמבוסס על העולם של וויצ'ר, אבל...
לא רק שרבים יודעים, אתה ודסי ביחד דיברתם עליו פה בפודקאסט.
אתה הספקנו לדבר עליו פה בפודקאסט.
בפעם האחרונה שהייתם, אתה ודסי ביחד.
ומה דסי אמרה עליו?
נראה לך שאני זוכר.
אתה בטוח שזה קרה? אני אסביר למה. בגלל שאחרי שסיימנו לשחק פה פעם ראשונה, אז באנו, משחק בן וזה, והיו לנו דעות ומחשבות, ואחרי שסיימנו לשחק פה פעם שנייה, אנחנו כל סשן שלנו זה איזה שש שעות ככה. בסשן שני אמרנו, וואי, אוקיי, צריך לדבר על זה בסופי משחקים. אז בדיוק סיכנו בינינו, איזה נושאים אנחנו רוצים להעלות.
ערן, סור בבקשה לפרק 9-17, סליחה, זה רק אתה, מתי היית דסי? לא יודע, אבל בפרק 9-17, אתה אמרת שאתה משחק עם דסי, זה מה שאני חושב שקרה. כן. בדקה 24, Throne Breaker, The Witcher Tales. זה היה בחודש אוקטובר.
אז באמת שאין שום סיבה להרחיב לגבי זה. אז אני רק אגיד כי מסתבר שכבר הרחבתי. אז אני רק אגיד שהוא ממשיך באופן קונסיסטנטי להיות סבבה. סבבה של משחק. פשוט כיף לכל האורך. באותו אופן כמו שהיה מההתחלה. שום דבר משמעותי לא השתנה או השתפר או זה. פשוט שומר על איכות גבוהה של כיף. וסוף סוף קפה משמעותית לבחירות שלו.
נקטעת, אמרת סוף סוף, ו...
הגענו למקום שבו יש באמת השפעה משמעותית לבחירות שלך. שבו, בגלל שכל הבחירות עד עכשיו היו סופר סתמיות, טוב, לא כולן, אבל כמעט כולן, אתה מגיע למקום והבחירה היא, יש כאן בריגנדים בתוך המחנה, אתה רוצה להתקיף אותם, או אתה רוצה להסתובב ולא להתקיף אותם? מה? ברור שלא להתקיף אותם.
זהו, בדיוק, התשובה היא להתקיף אותם, כי אנחנו רוצים את החלק המשחקיות של המשחק הזה, שזה קלפים שעושים דברים.
השאלה, אם אתה רוצה לשחק במשחק שקנית, או שאתה רוצה לשחק במשחק שקנית.
בדיוק.
כי זה מה שזה, זה השאלות, זה החלטות, ששם כדי שתרגיש שיש החלטות, אבל הן סתמיות, זה לא באמת החלטה. אבל פה ושם מגיע איזשהו משהו סוף סוף, והיה לנו איזשהו קטע שבאמת הופתענו, עם דמות שאהבנו, שהצטרפה לנו, וגם הייתה קלף מאוד חזק, שבעקבות משהו שהיא עשתה, בחרנו להעיף אותה. וזה היה מגניב, זה היה קטע נחמד, סוף סוף הרגשנו שיש פה איזשהו דגדוג שמתקרב לוויצ'ר, מבחינת גם אופי שאתה מרגיש מכך שהסיפור הוא אינטראקטיבי, ויש בו נקודות קשות, ולא רק מכך שהוא מלא בלכלוך ואבק ונלפגרדיאנים, שגם זה מאפיינים בסיסיים של וויצ'ר. אז זהו, אין יותר מה להגיד לגבי Throne Breaker, אני חושב, מעבר למה שכבר אמרתי אז, חוץ מכך שאני באמת ממשיך להמליץ בחום רב לשחק בו.
כן, אז כשדיברנו עליו אמרנו שאני התחלתי לשחק בו ואז הפסקתי לשחק בו ואז שרציתי לחזור לשחק בו גיליתי שאני לא זוכר כלום ואם אני רוצה לחזור לשחק בו אני בעצם צריך להתחיל מההתחלה בשביל ללמוד אותו מחדש.
אז זהו שהוא לא, טוב, אתה יודע מה, אולי יש בזה משהו, אולי יש בזה משהו. כי החוקים של גוונט כן מסתבכים מעט עם הזמן, אבל אני לא חושב שבאופן קיצוני. וגם אנחנו מוצאים שרמת הקושי מאוד הגיונית, בעצם די קל לי. כשאנחנו משחקים במשחק הבסיסי ברמת הקושי.
זה כי אתה תותח משחקי קלפים בעל שם עולמי.
האמת שזה כנראה בגלל הארדסטון, כן. כנראה שזה בגלל הארדסטון, ללא ספק. ללא ספק.
יפה.
אוקיי, אני אבוא למשחק הבא, כי יש לי הרבה יותר מה להגיד.
מעולה.
My time at Porsche. אז אני אתחיל בדיסקליימר. אני, זה בכלל לא דיסקליימר, זה הצהרה. אני יוצר משחק תפקידים חדש שמבוסס על סטארדיו ואלי. אני, לפחות אני מנסה.
נכון, עכשיו אני זוכר ששאלת על זה שאלות.
כן, שאלתי על זה פה ושם שאלות לפני איזה חודש. ואחת המסקנות שלי היו שאני צריך לנסות להבין מהי החוויה שאני מנסה לתפוס. במשחק התפקידים. אני למצוא מצב שבו הם משחקים את זה בקבוצה. זה נראה לי מאוד אחד על אחד כזה, ואני לא יודע אם זה דבר נכון. בקיצור, התשובה היא, אני צריך לשחק יותר משחקי פארם, ואני צריך לשחק יותר משחקי פארם במולטיפלייר. כדי לנסות להבין ולהפנים מהם איך שהם עובדים. אז התחלתי עם מייטם את פורשה, בגלל שקיבלתי אותו בהמבל בלדל האחרון, שהוא ממש על של החודש הזה, ממש כאילו של החודש שנגמר היום ביום שבו אנחנו קראתים את זה עכשיו. וראיתי את... בהתחלה בגלל שכשראיתי את דיי-9 משחק אותו קצת אחרי שהוא יצא, הוא היה נראה קצת טיפשי. לא בגלל שהמשחקיות טיפשית, אלא בגלל שמשהו באופן שבו זזים, והגרפיקה קצת זזה, היה נראה בוסרי, ברמה שאני תוהה איך זה, איך המשחק הזה יצא לשוק. ואני משחק, בוא.
זה מאוד בובתי.
כן, כן. בין היתר למשל, יש בו אלמנט פלטפורמי מסוים, ויש בו אלמנט פשוט הקפיצות מאוד גסות ולא נוחות, להרביץ מכות, כל הזמן האנימציה לא עובדת ביחד עם המכות כמו שצריך, ואתה כל הזמן חוטף דחיפות לאחור דברים כשאתה לא מצפה להם, וזה פשוט טיפשי, זה לא עובד בכלל. אבל העיקרון הבסיסי של מייטה מן פורשה, הוא פארם סימולטור, כמו סטרדיו ולי, ולכן הוא עוסק בחווה שלך, אבל בניגוד לסטרדיו ולי, הוא ממש ממש מתמקד בקטע של לבנות דברים. חלק משמעותי מהמשחק, זה לא רק לבנות דברים, יש בקשות לבנייה, ואתה יכול להשלים אותן, וככה אתה מקבל כסף וכל מיני משאבים, וכמובן רפיוטיישן עם אנשים מסוימים, שזה הדבר הכי חשוב בעולם. אם כי עוד לא ברור לי למה, כי עוד לא הגעתי עם אף אחד לרמה שבה זה, אני מקבל מזה משהו. זה פשוט יש 10 נקודות של רפיוטיישן להשיג, ואני רוצה להשיג את כולן, אז זה הכל. אבל מעבר לזה, חצי מהדברים שתבנה, זה דברים שמאפשר לך לבנות עוד דברים. כי אתה תצטרך מתקן בנייה גדול יותר, ואתה תצטרך וורקשופ גדול. מכשיר שמייצר מין תנור אפייה לבריקס כזה, אז אתה צריך אחד גדול יותר, כדי שייצר דברים
פורנס?
מברסל. כן, פרנס כזה.
כבשן?
שיעשה ברסל, לא רק. כבשן, תודה. מה, כן, כזה. שיעשה דברים גם מברזן למלובן, ולא רק מקקה של ברונזה. וכו וכו וכו, וזה נחמד, והיא נהנה.
כן, המשחק מפוצץ ב... איך קוראים לזה? פסי יצור.
כן, בדיוק.
שבניגוד ל... זהו, בניגוד למשחקי ניהול יותר ניהוליים, אתה עושה את כולם בעצמך.
אני מתוסכל במשחקים כמו... איך קוראים לזה? פקטורי משהו.
פקטוריו?
משהו. פקטוריו כנראה, ששם יש מיליארד ואחד דברים לייצר, וזה הראש שלי לא מסוגל להחזיק את הכמויות האלה, ואני לא מסוגל לדמיין, לא מסוגל לתפוס אבסטרקטית את המסלולים הנדרשים. זה מבלבל אותי. מה הייתה מפורשה מתקדם בקצב מאוד הגיוני מבחינתי, ואני בסך הכל ממליץ עליו, אני חושב שהוא משחק נחמד, אבל בהנחה. אני אפרושו באמצע העונה השנייה, כמו סטרדיו ולי הוא מתקדם בעונות, יש 4 עונות כל שנה, והצפי הוא שאתה תעבור כמה שנים, ותתרגל גם למה שקורה בעונות, גם כי אתה יכול לגדל אוכל שונה בעונות שונות, וגם כי יש אירועים שונים בעונות שונות. אבל האמת שאני באמצע העונה השנייה, סליחה, אני לקראת סוף העונה השנייה, סליחה, השלישית, ודי הבנתי.
כן,
אני, עוד יפתח איזה קשר למקום חדש שעזרתי לבנות, וקצת מסכן אותי לראות מה קורה שם, ואולי זה נצליח להחזיק אותי עוד, אבל אם לא, יש מצב ששניים שלושה סשנים נוספים של המשחק הזה וסיימתי.
אחד הדברים שאנשים אמרו על המשחק הזה לטוב אתר, בניגוד לסרדו ואלי, זה שיש הרבה פחות time constraints.
זה משמעותי, כן.
כן, ואתה לא נמדד בכל צעד שאתה עושה, ואתה גם לא צריך, בסדר דובל יש עונש נורא חמור אם אתה לא מצליח לחזור למיטה שלך בלילה לפני שאתה מתעלף, ופה זה משמעותית פחות חמור, עד לא קיים.
שזה לא קיים, אתה יכול פשוט לרוץ מסביב עד 3 לפנות בוקר, שזה השעה שבה מסתיים היום, ואתה מתעלף איפה שאתה, ואז אתה קם בבוקר במיטה שלך, וזהו. אין לזה שום עונשין, שזה... הייתי מעדיף שכן היה עונשין, אבל בסדר, לא חשוב. במשחק התפקידים שלי יהיה עונשין.
עכשיו שאני יודע למה אתה רוצה לשחק איתי מולטיפלייר של סטרדו ואלי, יש לי יותר מוטיבציה לארגן את זה שנשחק.
סבבה, אנחנו צריכים למצוא איזושהי דרך לעשות את זה, אני לא יודע איך. אבל אנחנו נמצא, אנחנו גיבורים.
נכון.
או לפחות חלקנו גיבורים. אני אשאיר לקהל, אנחש.
מי הגיבור?
המשחק הבא ששחקתי בו הוא עוד משחק שאני לא ארחיב עליו הרבה, כי דובר עליו אינסוף, Dead Cells.
כן, תחנו אותו מכל חור.
וואי, איזה משחק טוב. הסוף.
נכון, הוא קיבל עכשיו מלא עדכונים, ובדיוק הכריזו על הרחבה חדשה ותשלום, אז הוא רק כנראה יותר טוב, והוא מגניב.
שמע, איך שהוא מספק, אתה קופץ, אתה קופץ, אתה מרביץ, אתה מרביץ, האנימציות מדויקות, אתה בדיוק מגיע לאן שאתה רוצה, עם שלט זה פשוט תענוג, אני לא יכול לדמיין לך לעשות זה בלי שלט.
באמת? שיחקתי בו רק עכבר במקלד.
טוב, אבל אתה בעייתי עם ככה כנראה. כשאתה פותח משהו חדש, איזשהו סוג חדש הנשק, תענוג, תענוג, כי הם מרגישים אחרת, ובגדול יותר חזקים מהקודמים, אז עכשיו אני יכול להתקדם יותר. הבעיה היחידה שלי איתו זה שאני, אוקיי, די מציתי את השלבים הראשונים, כי עברתי אותם בטח 20 פעם עד עכשיו, יהיה נחמד אם היה עוד שלב ראשון חלופי כלשהו. או אפשרו לדלג עליהם או משהו, לא יודע.
נכון, אני פשוט שיחקתי בו, לא יודע, כמה עשרות שעות, לא זוכר אפילו כמה, ובנקודה שהצלחתי להגיע קונסיסטנטית לשלבים המאוחרים, זה הנקודה שבה גם הבנתי שאני לא הולך אי פעם להביס את המשחק. כי עם כל הכבוד לזה שאני לשם שינוי מצליח בפעם הראשונה בערך בחיים להתקדם ולהשתפר במשחק רוג-לייק, סולס-לייק, אני הגעתי פעם אחת לשלב, אני לא יודע אם זה, לא זוכר אם זה האחרון או לפני האחרון, אבל זה הארמון או משהו כזה, ונתקלתי שם בכל האויבים והמלכודות וזה, ואני ידעתי, אוקיי, אני, זה מגיע בדיוק לנקודה הזאת שבגללה אני לא אוהב משחקים מבוססי אתגר, של הזמן שאני צריך להשקיע בשביל להיות פה טוב, אני לא רוצה להשקיע אותו אי פעם. אז, כן. אבל וואלה, עם כל השדרוגים והשיפורים וההרחבה, יש מצב, כלומר, אם ההרחבה תהיה רוחבית ולא אנכית, אז יש מצב שאני אחזור ואנסה את המשחק.
אני, בגלל שאני משחק בו עכשיו, שזה אחרי, לפי מה שרשום, מושג איך הוא היה במקור. אני לא מרגיש כאילו משהו שונה, או אתה יודע, אני לא רואה מה עודכן. הכל נראה אותו דבר.
טוב, אז אולי אני אנסה לרוץ עליו עוד פעם עם העדכון, ואני אדווח לך מה היה שונה לעומת כשהוא יצא מה-Early Access.
סבבה. זהו, המשחק האחרון שאני רוצה לדבר עליו, הוא Tower of Time, שאני משחק בו דרך גוג. אגב, אני בגוג גלקסי 2, אני שמח, הוא נחמד.
בשעה טובה, הוא מאוד נחמד.
תודה.
לצערי, יותר מדי פעמים יוצא שהאינטגריישן שלו מתנתקות, אבל לא יודע אם זה, כאילו כמובן הוא עדיין בבטא והכל, אבל ואז אני מוצא את עצמי פותח את התוכנה המקורית, ולא את הגוג גלקסי 2, שזה defeats the purpose of the...
למדי, כן.
כן, אז אמבס. אתה מביא משחק שאני לא מכיר, לא שמעתי מעולם על המשחק שנקרא Tower of Time.
אני יודע. ברור לי שלא שמעת עליו אף פעם. אתה פשוט, אין לך שם מושג מה זה, כי אף אחד לא מכיר אותו.
אבל יש לו 1,000 ריוויוז בסטים.
לא ידעתי, אני מכיר אותו רק מיגוג. הוא שייך לאיזה חברה קטנה על עומת שם. אני לא יודע למה יש לי אותו. מתישהו קיבלתי אותו ממשהו כלשהו. ואני חושב, והתחלתי לשחק בו רק בגלל ש... אני עשיתי איזשהו סינון לפי סוגי משחקים בגוג, אחרי שקיבלתי את גוג 2, והוא היחידי שהוא בקרב בתורות, אבל גם הרפתקה, לא בתורות, כן בתורות, וגם הרפתקה של חבורה, משהו שמאוד התאים לי בתקופתו. משחק מקסים, משחק ממש נחמד, זה משחק קצת מוזר, אבל גם. אתה, יש לך שני חבר'ה, ומפה של ה-Tower of Time, ואתה חוקר אותו, וכל קומה יש לה שטיקים וטריקים משלה, ועם הזמן מצטופים אליך עוד חבר'ה. וכשמתחיל קרב, אתה עובר לזירת קרב, שבה הכל רץ בזמן אמת. בזמן שאתה מסתובב במפה, אז האויבים לא זזים. אתה מתקרב... פנטזי כזה. ובזמן סצנת הקרב עצמה, הכל זז בזמן אמת, אבל אתה יכול ללחוץ על ספייס כדי מאוד מאוד להאט, וכשאתה עושה את זה, אז גם אתה רואה את האגרו, אתה רואה איזה מאויבים בא להתקיף ממך. ולחבר שלך, כל אחד מהם יש מקצוע, או יותר נכון להגיד, יש לו סקילס שתואמים לכיוון מסוים, ואפשר להפעיל אבל רק 4 מהם בו זמנית. אתה מפתח עם הזמן עד 7, כשאתה מתקדם את הדמות, אבל רק 4 זמינים בו זמנית. מתסכים. בהתחלה גם מנה זה משאב מאוד מאוד יקר, אז זה מאוד קריטי להחליט מתי אתה מפעיל את הסקילים, ואז ציוד הופך להיות קטע מאוד משמעותי, כי יש המון סלוטים ויש המון דרכים ליצור ציוד, כי אתה מקבל אפשרות לטרנסמיוטציה ולהוספת רכיבים ומה שאתה לא רוצה. וזה משחק שהוא כולו אופטימיזציה. המטרה היא לאפטמזץ את היכולות שלך למקסימום, וליצור חבורה הרסנית, אבל להיות מודע לכך שנגד אויבים אחרים תצטרך לעשות שינויים אחרים.
כל...
סופר מדהים בכל נקרא בלי קשר.
כל מה שאתה אומר נשמע לי טוב ושאני רוצה לשחק בו.
הוא נחמד מאוד. הנה הבעיה שלי איתו. דבר ראשון, הוא קצת ארוך מדי, אני חושב. אני באיזה קומה רביעית, הקומות מאוד גדולות, הן לא סופר מעניינות. זה לא שיש סיפורים מרתקים, זה לא שאתה... זה לא שהקרבות מדהימים ויוצא דופן. זה בסך הכל פשוט די נחמד, ועדיין בסך הכל די כיף. והיה נחמד אולי בערך עכשיו המשחק. נדמה שיש עוד די הרבה קומות, שזה מבלבל אותי קצת, אבל נחכה ונראה.
כמה זמן שמת עליו עד עכשיו?
תן לבדוק, אני אפתח את הגוג גלקסי 2 שלי, כי יש לי אותו, 16 שעות כמעט בדיוק.
אוקיי, לא רע.
וטוענים שהשגתי 51% מהאצ'יבמנטים, וזה משחק שיש בו בעיקר אצ'יבמנטים שהתקדמת במשחק, אז וואי, אני מקווה שזה לא אומר
שאני משחק. אז זה משחק של 30 שעות בערך.
הבעיה השנייה הייתה זה שהסיפור שלו מאוד מאוד מטופש, והכתיבה שלו מאוד מאוד חלשה. ואני לא אומר את הדברים האלה לייק. אני טיפוס שמגיע מ... אני מורגל לכתיבה חלשה ולמשחקים טיפשים, אני מוכן לשחק אותם, ולו כדי לראות מה קורה, או כדי להתנסות בחוויות חדשות, או כמו במשחק הזה, לנסות להשיג משחק שבאמת אין לו כל כך דומה לו, כל כך כל כך טיפשי. מלא מלא טקסט, בלי הפסקה, טקסט נשפח נשפח נשפח, כי בבירור הכותבים חולים על עצמם וחושבים שהם מדהימים ושאיכות הכתיבה שלהם היא יוצאת מגדר הרגיל. והיא לא, היא מאוד חלשה. יש, אתה יודע מה, אני לא אכנס לזה. אם תשחקו אתם כבר תגלו, אין לי מה להגיד על זה, אתם תראו בעצמכם.
אוקיי.
סופר סופר ברור.
אז לשחק בו בשביל הגיימפליי, ולא בשביל שום דבר אחר.
נכון, אני לא חייץ, סקיף, 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 סקיף. סוף סוף משהו התחיל להיות מעניין בסיפור באיזשהו שלב, אבל אז הסתבר שלא, אז זהו. זה מה שיש לי להגיד על המשחק הזה.
מגניב. נהדר, טוב. אחלה. משחקים נחמדים, ותכף נעבור למה שאני משחק לאחרונה, בכמה חודשים האחרונים אפילו, ולפני זה נזכיר סוב שיש לנו חסויות, אז אם אתם נהנים מהתוכנית ורוצים לתמוך בה, אתם יכולים לעשות זאת דרך כישורי השותפים שלנו. כל הכישורי משחקים בערות הפרק, בדרך כלל, הם הפניות לכישורי השותפים, אז אם אתם לצורך העניין רוצים לקנות את Throne Breaker, או את My Time at Portia, או את Dead Cells, אתם יכולים לגשת להראות הפרק וללחוץ על הקישור, וזה יהיה קישור שותפים, ואנחנו נקבל כמה גרושים מזה. אתם כמובן יכולים פשוט להיכנס ל-ice.me/humble ישירות ולחפש איזה משחק שאתם רוצים. לפני כמה שבועות, כשנבות היה צריך להיות פה ובסוף לא היה פרק, אז פתחנו שרשור שאלות המשחקי תפקידים בקבוצת שחקני תפקידים בישראל, ורן שאל אותי שאלה.
מה נשמע?
שלומי טוב, אתה רוצה לחזור לשאלה?
לא, זאת הייתה השאלה. השאלה הייתה לגבי מקה. אתה אדם שמאוד... רובוטים מאוד גדולים, שבדרך כלל יש בתוכם טייס, בדרך כלל, גם הגודל שלהם משתנה, לא בהכרח מאוד גדולים. אבל הם נוטים להיות די גדולים. והשאלה שלי הייתה, אם אני זוכר נכון, מה הכיף במשחק מקות, וגם מה מגדיר משחק מקות, אני חושב, בנפרד ממשחקי קקה אחרים.
כן. אז כששאלת את השאלה, האמת שלא הייתה לי תשובה טובה. כן, עניתי בחלק מזה פרק בונוס שעשיתי על Iron Blooded Orphans, אבל הפרק ההוא כולל מלא ספוילרים ל-Iron Blooded Orphans, אז אני לא אשלח אתכם להקשיב לו, אלא אני
אתן את ה... אני רוצה לראות את הסדרה, ואני לא רוצה את הספוילרים באמת עוד.
כן, ועכשיו יש אתה בנטפליקס, אז אני לא יודע מי בעצם באנגליה, אבל בישראל יש אתה בנטפליקס. אז אני אתן פה את ה... ואז ישבתי וחשבתי על זה, ויש לי עכשיו תשובה יותר טובה, אז בוא נדבר על זה. קודם כל, מקה, פריאת הגדרתית, זה ספציפית חליפות קרב רובוטיות, אבל שמוטסים ידי טייסים, וזה חשוב. זה לא רק רובוטים גדולים, וזה גם לא חייב להיות חליפות גדולות. זה משתנה בין החומרי מקור. לצורך העניין, דיברנו שבוע שעבר על טייטנפול, ובטייטנפול החליפה היא בגובה 3 מטרים, 3.5 מטר כזה, לא ענקי, לא, זה על הגבול בין אקסוסוט לבאמת, נו, מכונת קרב
אימתנית
בפני עצמה, כן. וישבתי וחשבתי על זה, וקודם כל אני רוצה להגיד, אני לא יודע איפה, וכאילו מאיפה המקורות של כל הדברים האלה הגיעו, אבל בבירור שאתה מסתכל על המקה מהמסורת היפנית, אז, וזה גם משהו שאני שמתי לב לאחרונה בכל מיני מקורות יפנים. יש להם שני קטעים פה, גם עם הצורה שבהם יפנים תופסים את מלחמה וההשפעה שלה על החברה, מה שבפרק קיניתי וורפאנק, כי איך קוראים לזה? בז'אנר של הפאנקים יש לנו איזשהו אלמנט, והאלמנט הזה משפיע על החברה, ובכל סדרות הגנדם למשל, מלחמה משמשת כאיזשהו כלי לשינוי של החברה, פשוט בדרך כלל עם תפקיד מאוד גדול של הגיבורים. אז מצד אחד יש לנו את התפיסה הזאת של... כן.
אני חושב על קוד גיאס כדוגמה, ואני חושב
למשל, כן, זה גם אני תמיד התייחסתי לקוד גיאס בתור סדרת גנדם, כי מלבד העובדה שהיא לא חלק מהפרנצ'ייז, זה אחד לאחד אותם טרופים. כן, אז הם באמת עושים את זה ככה. ואז מחוץ מזה שיש להם את הקטע הזה של הוורפאנק, יש להם גם משהו עם דברים גדולים שנלחמים אחד בשני, גודזילה versus יגרס, שגם, טוב, המסורת של גודזילה מגיעה מכל העניין של הטראומה בעצם, מהפצצה האטומית והדברים האלה. אז מתוך זה, לפחות הז'אנר של מקה היפנית נוצר, אין לי שמץ של מושג מאיפה קיבלנו את המקה האיטיים והענקיים של באטלטק ודברים כאלה, אני לא מספיק מכיר את ה... את התחום בשביל הדעת, אבל במערב יש מסורות מאוד מאוד שונות של מה זה מקה ואיך הם עובדים. ומתוך הדברים האלה אני רוצה להגיד שמבחינת לפחות משחקי התפקידים, אבל נגיד גם משחקי הוידאו, מהבחינה של לשחק אנשים שנלחמים בתוך החליפות קרב האלה, אני חושב שהמשיכה של זה שאתה רוצה לספר סיפור, שהסיפור הזה הוא מאוד רחב וגדול. כלומר, אנחנו מדברים פה על אנשים שמשתתפים במלחמה. ובדרך כלל, שאתה מדבר על מלחמות מודרניות ואילך, החייל הבודד הוא כלי מאוד קטן. ומה שחליפות מקה עושות, זה לקחת את החייל הבודד, ולתת לו השפעה מאוד מאוד גדולה, על מהלך הקרב ועל מהלך המלחמה. אז זה דבר אחד שאני חושב שקורה פה, והדבר שני, זה גם שואב מאיזשהו מסורת של, כמובן בצד היפני זה סמוראים, אבל בצד המערבי זה מסורות אבירים, ובחלק מהאנימות מקה רואים את זה הרבה יותר בולט, כי הם מעצבים את החליפות בתור שיריונות סמוראים ושיריונות אבירים, ובאיירון בלאדד אורפנס יש ממש חליפה שמעוצבת כאביר שרוכב על רמח. אז גם החטא הזה מעניין. אז אני חושב שיש פה איזשהו שילוב של הרומנטיקה של האביר שנלחם למען המטרה, יחד עם מה שתיארתי קודם, של אתה רוצה לתת דגש על דמויות בודדות שמסוגלות להשפיע על מערכת שהיא הרבה יותר גדולה מהן בדרך כלל.
אוקיי, וזהו. מעניין. כן? מעניין.
ואני מאוד, אני מאוד אוהב מדע בדיוני.
אז זה לא על הרובוטים, זה על האנשים שבתוך הרובוטים.
כן, זה בדרך כלל האנשים שבתוך הרובוטים. בדרך כלל יש פה גם אנדרטונס של איך הטכנולוגיה, איך האנושות דופקת את עצמה עם טכנולוגיה. יש גם הרבה, יש גם הרבה אנדרטונס כאלה. אז כן, זה when you get down to it, זה ז'אנר פנקיסטי עם אלמנטים כאלה של שינוי חברתי דרך טכנולוגיה ודרך הלחימה והטכנולוגיה שמשמשת בלחימה.
טוב,
יופי, אני מקווה שזה נתן תשובה טובה. ואם אתם רוצים לשחק במשחק תפקידים של מקה, אז אתם יכולים להוריד את Aces in Max שאני כתבתי לפני 3 שבועות.
קישור בהערות הפרק.
כן, isl.itch.io. כן, זה שם. ולשחק בטייטנפול, כי כמו שאמרתי שבוע שעבר, טייטנפול מעביר בצורה מדהימה את החוויה של להיות טייס מקה ולהילחם במקה. וזה גם משהו שאתה יכול לעשות, אירן, לשחק בטייטנפול. אתה יכול.
כן, יש אותו באוריג'ין? בטח יש אותו באוריג'ין. ברור,
יש אותו באוריג'ין אקסס, דרך זה אני שיחקתי אותו. אמנם אני קניתי את הפריים ולא את הפרמיר ולא את הבסיסי. אבל אני חושב שגם יש אותו בסיסי. Anyways, עוד משחקי תפקידים. אני מריץ מזה, וואי, כבר יותר משנה. אנחנו מחר נהיה...
46 שנה.
אנחנו מחר נהיה במפגש ה-50, אבל היו שבועות שדילגנו עליהם, אבל עברנו כבר את השנה. קמפיין פלאים מעלה אבק בעיר הישראלית הבדיונית יסימונית, אני לא זוכר אם סיפרתי את זה פעם בפודקאסט הזה, אבל בפלאים, מי שלא יודע, יצרנו פרק שמאפשר לקבוצת המשחק לייצר את העיר שבה הם משחקים, כי העיר זה דבר מאוד חשוב לז'אנר גיבורי על. לכל גיבור על יש את העיר שלו, ואם אתם למשל רואים את ההסדרות לשעבר נטפליקס מרוול, אז מקבלים תמיד את הרושם של ניו יורק יש אישיות משלה בסדרות האלה. אז יש פרק של פלאים שמאפשר לקבוצה ליצור את העיר ואת ההיסטוריה של המציאות שבה הקבוצה הולכת לשחק. ומה שאנחנו עשינו בקבוצת משחק שלי, לקחנו אלמנט אחד מלפני עשור, שמסתבר שהיה איזשהו גליץ' בסרן סופר קוליידר, ה-Large Hadron Collider, ואמרנו, הגליץ' הזה זה מה שהיה אירוע מכונן של כל הופעת הגיבורי על וכן הלאה, והחלטנו שבאותו זמן הייתה איזושהי תקלה בקור של דימונה, ונפתח שם קרע בין מימדי. אז דימונה הושמדה.
איזה דו.
יס, דימונה הושמדה. מסביב לדימונה יש היום אזור מפורז בינלאומי, ויסימונית היא עיר שהוקמה בגבול של האזור המפורז הזה, שיש שם גם פליטי דימונה, גם אנשי צבא שצריכים לפקח על המקום הזה וכן הלאה, וזה העיר שבה הגיבורים שלנו משחקים. ואנחנו משחקים כאמור כבר מעל שנה, והקבוצה שלי לאחרונה הביסה את אחד הנבלים הראשיים של הקמפיין, הנבל שהם שמעו עליו ממש מהמפגשים הראשונים. אני ממש השתמשתי בשיטה שלך לפיתוח נבלים, ערן. הקבוצה לא ראת, עד הקרב ההחלטי הזה שבו הם הביסו אותו בסופו של דבר, הם מעולם לא ראו את הנבל הזה. הם הרגישו את הדברים שהוא עשה, הם פגשו במיניונס שלו, הם גילו עליו כל מיני פרטי מידע, אבל הם לא פגשו אותו עד אותו קרב בסופו של דבר. זהו, ואז הם אחרי, אני חושב שלקרב לקחנו איזה 2.5 מפגשים, עד שבסופו של דבר הם הביסו את הנבל הזה. אני רואה שהטוויץ' התנתק לי לגמרי, אז נראה לי שהם פשוט יפסיק את השידור, וישיר את ההקלטה, בשביל לא סתם לדפוק את הבנדוויף. האינצ'ר שלי חרה, לאחרונה, בשבועות האחרונים. זהו, והם הביסו את הנבל הזה, ואז כמובן אנחנו מדברים פה על בני נוער וזה, ועל סיפור גיבורי על קצת יותר קלאסי, אז אף אחד פה לא הורג אף אחד אחר, והנבל נלקח למעצר בידי הרשויות, ואז נתתי לקבוצה הזדמנות לתחקר אותו, כי הם ביקשו. אז הם באו ותחקרו אותו, ואז הוא, אחד הדמות, אחד השחקנים אמר לו שהוא לא מבין למה הוא צריך יותר כוח, כי הוא הפלא, הסוג של גיבורי על, הכי חזק שהם אי פעם פגשו. ואז ניצלתי את זה בשביל לעשות משהו שרציתי לעשות כבר מלא זמן, זה היה סוג של תת סיפור שהיה מתוכנן לי במשך הרבה מאוד שנים, וזה לתת לשחקנים פלשבק של אירוע שקרה בעבר, ב-1776. וקצת לפני זה דיברתי עם עודד פוירשטיין, כדי לשאול אותו, איפה ב-1776 יהיה נכון לקיים את, את הסיפור הזה, וסיפרתי לו מה רוצים לעשות שם וכן הלאה.
בשביל זה יש עודד פוירשטיין.
נכון, וזהו, הוא נתן לי את פרוסיה, פרוסיה, או איך שלא קוראים, אומרים את זה, ארמון הסנסוי, או משהו כזה, איפה שהיה המלך פרדריך הגדול, וזהו, ואז הסיפור של הנבל בהווה הפך להיות משחק פלשבק, ולפני זה, כמובן שהם לא לוקחים את הדמויות שלהם, אלא הם יצרו דמויות חדשות, נתתי להם חופש פעולה מאוד גדול, אמרתי להם כאילו, אתם יוצרים דמויות לפני 250 שנה, 300, לא, 250 שנה, בסדר, בערך, שהיו בשיא כוחם, הם לא היו בני נוער, הם היו אנשים בוגרים וזה, והם היו בשיא הכוח שלהם וכן הלאה, ונתתי להם להתפרע לחלוטין עם איזה כוחות הם רוצים שיהיה לדמויות שלהם, והם התפרעו והגיעו לדברים שהם הרבה מעבר למה שחשבתי שיהיה במשחק הזה, עם מכשפה ששולטת במוות, ומישהו שהוא צ'יינג'לינג, שאחת הידיים שלו בעצם מורכבת מפיות, ומישהי שהיא ילדה שאוכלת חלומות, כל מיני דברים מאוד מופרעים, וזה עבד נהדר. הפלשבק בעצם היה סיפור על כנוניה של גיבורי עבר, שבאותה זמן הם נחשבו למחשפים, שרוצים להתנקש בראש של הארגון העולמי ששולט בחייהם של אותם מחשפים. שהוא סוג, קוראים לו אוקטביוס, והוא היה אמור להיות סוג של מיתוס כזה וכן הלאה, ואז הכנוניה הזאת עקבה אחריו במשך שנים, וסוף סוף הגיע לשעת השיא, ושיחקנו בשני מפגשים את שעת השיא הזאת, שבהם הם מגלים איפה אוקטביוס, והם צריכים להגיע ובעצם להילחם בו, ורצוי להרוג אותו. ובמפגש הראשון עשינו סוג של היכרות בין הדמויות וקצת יותר דרמה ורולפליי, ובמפגש השני היה כולו קרב, ואחד הדברים הכל כך יפים בשיטות שמבוססות על מנוע אפוקליפסה, זה שגלגולי הקוביות פשוט עושות לך את המשחק. אני נורא דאגתי שאני לא אצליח להעביר כמה אויב שלהם חזק ועוצמתי. והקוביות פשוט עשו את זה בשבילי, כי השחקנים התחילו לגלגל דברים כמו אפס. זהו, גם מה שנחמד כשאתה משחק בצ'אט בדיסקורד, שיש לך מגלגל קוביות טקסטואלי, זה שאתה יכול לראות מספרים כמו אפס, או מינוס שתיים, או דברים כאלה, שלראות סנייק אייז שאתה מגלגל קוביות זה נחמד, לראות אפס זה עוד יותר נחמד. זהו, אז זה היה מאוד מוצלח להעביר את הפלשבק הזה, וזה גם, אני חושב שזה הרבה יותר מוצלח אם הייתי עכשיו יושב 10 דקות במפגש שהם תחקרו אותו, וכותב להם מה הוא מספר להם. זה לא היה מעביר את אותו אימפקט של, אוקיי, אני מספר לכם על הבן אדם המאוד חזק הזה, כי וואלה, הוא היה מאוד מאוד חזק, עד ש... 4 או 5 אנשים עם הכוחות הכי חזקים בעולם לא הצליחו להרוג אותו. ומצאו את עצמם נמחקים מהמציאות כתוצאה מזה. זה גם נחמד כי זה תחום בתוך מסגרת של אנחנו יודעים שהדמויות האלה, כלומר זה היה ב-1776, אנחנו יודעים שהם כנראה לא שרדו את זה מראש.
כן, כן. וזה גם לא משנה. זה גם פשוט חשוב, זה לא משנה.
נכון. אז אפשר להתפרע איך שרוצים ולספר סיפור שהוא... זה סוג של, לצאת קצת מהמפגשים הרגילים. אנחנו משחקים שבוע אחרי שבוע, הם משחקים את אותם דמויות, עם אותם, זה גם, אפילו שאנחנו משחקים גיבורי, אנחנו משחקים כאילו, מבחינת הפורמט של הסיפור של העולם, זה משחק יחסית נוקשה, כי כלומר, ברגע שיש, אתה קובע, אנחנו משחקים בני נוער, יש להם בית ספר וכן הלאה, יש להם גבולות ברורים של מה הם כן יכולים לעשות בתור בני נוער, ומה הם לא יכולים לעשות בתור בני נוער. אז זה מאוד נחמד לצאת מזה ולעשות משהו אחר, וזהו, ומחר במפגש, אנחנו הולכים לחזור לעובב ולראות מה הם הולכים לעשות עם המידע הזה וכן הלאה, ואני מאוד מצפה לזה. זה יכול להיות מאוד נחמד. אז זה קמפיין אחד שאני משחק בו, מריץ. יש גם קמפיין ואנור שאני מריץ, שאני אשמור אותו ל... יש לי משהו לדבר עליו, אבל אני אשמור אותו להזדמנות אחרת שאחרי...
נכון, ראיתי בעצם בזה, נכון, בהערות שלך.
כן, אנחנו... אני התחלתי משחק סיעות, אבל המפגש הראשון עוד לא התקיים, אז אני רוצה לדבר על זה רק אחרי שהתקיים. אז אני אזכיר בכמה מילים את המשחק אברון, שאני משחק בו פעם בשבועיים, בתור שחקן... אני לא מנחה. מה זה היה?
זה היה שאיפה כזה של התרשמות מכך שאתה שחקן ולא מנחה.
הבנתי. לא רק שאני שחקן, אני שחקן במשחק פיזי, פנים אל פנים, שאני נוסע אליו 45 דקות.
עדיין מדהים.
נכון. זהו, אנחנו משחקים בעולם של אברון, שזה עולם שנוצר במקור למבוכים ודרקונים 3, עולם שהוא משלב פנטזיה עם טכנולוגיה שבנויה על הקסם של העולם, והאווירה שלו מאוד מזכירה מבחינה הגיאופוליטית את אזור מלחמת העולם הראשונה במציאות. ואנחנו משחקים לא במבוכים ודרקונים, אלא בשיטה שנקראת ג'נסיס, שזה השיטה הגנרית למשחקים של מלחמת הכוכבים, שרן דיבר עליהם בעבר הרחוק פעם בפודקאסט הזה. ומה שמיוחד בשיטה הזאת זה שהיא משתמשת בקוביות מיוחדות שצריך לפרש את התוצאות שלהם בשביל לדעת מה קורה, ואני עברתי 6 מפגשים ואני עדיין לא מסוגל לקרוא אותן.
יש בעיה איתה. הצורות שלהן מאוד לא אינטואיטיביות. בניגוד דרך אגב לצורות שבוורהמר, השיטה המקורית שיצרה את כל זה, ששם הן היו מאוד אינטואיטיביות. הקוביות בג'נסיס הן די...
אמרת די ואז נקטעת לי, אז אני לא יודע אם...
נוראיות,
אוקיי. אנחנו משתמשים בקוביות של סטאר וורס, ולא בקוביות שהם הוציאו אחר כך בשביל ספציפית הג'נסיס, אבל...
אז גם אין גרועות. זאת הבעיה השנייה.
ואני עד עכשיו, אני לא זוכר איזה סמל זה פגיעה, אני לא זוכר איזה סמל זה החטאה, אני בערך זוכר איזה סמל זה טריומף ודיספר, אבל זה נחמד. כלומר, אחרי שמסכמים את כל מה שיוצא, אז זה יוצר סיטואציות נחמדות. לפעמים אנחנו מגלגלים על דברים שהם יחסית פשוטים, ואז בכל גלגול כזה אתה מגלגל איזה 5-6 קוביות, ואז יוצא לך כזה, אוקיי, הצלחה אחת עם 4 advantages. כן, והמנחה מתחילה לשבור את הראש של, טוב, איך אני אשדרג את ה... לא יודע, הצלחת לפרוץ את הדלת הזאת. איזה אדוונטג' קיבלת מזה שהצלחת לפרוץ את הדלת הזאת?
אבל זה לא בדיוק שימוש נכון בשיטה, אני חושב. לא אמור לגלגל דברים מאוד פשוטים. ואדוונטג' זה אפשר תמיד להמיר לדברים אחרים, ובכלל כדאי לעשות את זה, ולא לנסות לשבור את הראש. אבל בסדר.
אוקיי. יכול להיות שיש דברים שאנחנו אובר מגלגלים עליהם, אני לא יודע. אני לא מכיר מספיק את המשחק. אבל בסך הכל זה כיף, כלומר, בוא נגיד ככה, אני לא מגלגל מספיק במהלך מפגש כזה שזה יהיה מעיק. הקמפיין שלנו מערב מסע בזמן, זה מאוד מופרע.
מה? אוי ואי, באברון? איזה בלגן.
כן, בהרפתקה שהייתה לפני שאני הגעתי, החבורה קיבלה דרגון מרק ייחודיים, שמאפשר להם להחזיר את התודעה שלהם לגופים שלהם בזמן. ואחד מהתופעות לוואי של הדרגון מרק האלה, זה שכל פעם שמפעילים אותם, הם מתפשטים לאנשים נוספים, וככה הדמות שלי קיבלה אותו. ובמפגש האחרון, זו הייתה הפעם הראשונה שבה, כשאני בקבוצה, השתמשנו במודע בכוח הזה, כדי לחזור אחורה בזמן, למנוע מאחות של אחת הדמויות להתאפס בידי המשטרה, וכדי למנוע סדרה של רציחות. אז אנחנו עושים כזה, טיים הייסט, למדנו מראש את כל הדברים שאנחנו צריכים לדעת, חזרנו אחורה בזמן, ועכשיו סיימנו את המפגש בזה שעשינו מערב בזירת הרצח. כי במפגש הקודם שיחקנו את אותו סצנה אחרי שהבן אדם נרצח, אנחנו הגענו לשם אחרי הרצח. ואז במפגש הזה באנו לשם מראש, לפני שזה קרה. וזה מגניב, זה היה נורא נחמד.
אפשר לסדר את הדבר, טוב, איזה בלגן.
תקשיב, אנחנו ישבנו בשולחן וניסינו להבין איך קו הזמן עובד, עד שהמנחה פשוט אמרה, אוקיי, אתם תחזרו אחרי האירועים האלה, כי אני לא רוצה לשחק אותם מחדש.
טוב, שמה, היא לא הייתה צריכה להכניס אותה בזמן, אם היא לא יכולה להתמודד עם ההשלכות.
זה גם עוד אחד הדברים שדיברנו עליהם, אבל בהתחלה הרעיון המקורי היה שנחזור שבועיים בזמן, ולחזור שבועיים בזמן בעצם מוחק את כל מה שקרה מאז שהגעתי לקבוצה. אבל בסוף חזרנו רק שלושה ימים אחור. והתחלנו בנוהג שאחד השחקנים מסכם את המפגש, ואני סיכמתי אותו בתור יומן שהדמות שלי כותבת, ואז אני כותב בהתחלה, היום כזה וכזה, אנחנו לא מתוקבים אחרי התאריכים, אז אני מציין את הימים מאז הנידוי של הדמות שלי, מהארגון שהוא החבר שלה, חבר בה, ואז אני כותב, יום 33 לנידוי, מתאר מה קרה, עברנו אחורה בזמן, אני כותב, יום 30 לנידוי.
שור?
כן. אז לפחות ככה, אפשר לעקוב באיזה יום אנחנו... זהו, אמרתי את זה בעל כספי גם אני, זה וואו, זה תור הזהב של עבורי במשחקי תפקידים, אני לא, אי פעם לא שיחקתי כל כך הרבה במשחקי תפקידים, אני כך נהנה, כך כיף.
סיפור יפה מאוד.
נכון? זהו, יאללה, נעבור לציפיות לעתיד.
אני מצפה לשחק עוד משחקי פארם סימולייטור. יש לי גם את פארם טוגדר, שזה כמובן משחק שאמורים לשחק אותו ביחד. כמשתמע, ויש כמה שהם בווישליסט שלי שמצאתי מתוך חיפוש, ולא שמעתי להם בחיים לפני כן, אבל שווה בדיקה כנראה למטרות המחקר. פנטזי פארמינג ואוטונאוטס. לא יודע.
אוקיי.
שור. בסדר.
האמת, לפי-סי יש סביר לק of farming games. זה הייתה נחלתם של משחקי קונסולות, בעיקר של נינטנדו, במשך המון שנים. כאילו שסטארדו ואלי יצא, אז זה כזה, וואו, יש לנו farming simulator לפי-סי, כמו Harvest Moon, ואני זוכר קוראים לסדרה השנייה. יש Harvest Moon ומשהו... לא זוכר, לא חשוב. אבל כן. טוב. ציפיות לעתיד שלי, וואו, אני מה זה חורש, חרשתי השבוע על פוקימון. סיימתי,
באמת?
כן, סיימתי את הג'ימס של האזור הזה, אחרי משהו כמו 20 שעות. הפוקימון שלי הם סביבות דרגה 50, ואני רוצה לראות לאן המשחק מתפתח עכשיו. לפי מה שהבנתי, יש למשחק איזה actual end game, אחרי שאתה עובר את הליגה, אחרי שאתה מסיים את מה שנקרא הסטורי. זהו, ואני רוצה לראות לאן זה מגיע. אני גם רוצה לראות את הליגה, כי איך שכל המשחק הזה עשה את שאר הדברים, נראה לי שסוף סוף הליגה באמת תהיה ליגה. הם גם, עוד לא התחלתי להתקדם שם, אבל הטקסט במשחק דיבר על סמי-פיינלס, וזה גורם לי לחשוב שאשכרה יש טורניר שבו נאבקים, במקום שתגיע ויהיה רק הפיינל פור. נראה, האליט פור, לא פיינל פור, כן. נראה, זה... הם עשו את החלק של ה... דיברת על זה בשבוע שעבר, נדמה לי. הם עשו את החלק של ה... אימרז'ן של אשכרה להיות מאמן פוקימונים הרבה יותר מוצלח מבכל משחק פוקימון אחר.
כך שמעתי.
במשחק הזה, כן. יש חלקים אחרים שהם לא, שהם פחות טובים, אבל מבחינת החוויה הזאת, וקרבות דיינמקס ממשיכים להיות נהדרים. מה עוד? וואו, אין לי מושג איזה עוד משחק אני אשחק בעתיד הקרוב. פלנט זו קיבלו איזה שני פאצ'ים השבוע, אחד מהם פאצ' של 5.5 ג'יגה. אז כנראה שיש שם שיפורים שאני צריך לבדוק. זהו, וערן, אולי נשחק סטארדו ואלי במולטיפלייר, נראה. יכול להיות שזה יקרה.
כן!
כן, ננסה שזה, לגרום לזה לקרות. טוב, זה הכל הפעם. אם צפיתם בשידור החי, אז אני מצטער שקטעתי אותו מראש, אבל האינטרנט שלי חרה, בלבן. ואני מקווה שבמהרה יחברו לנו את הפייבר הביתה. זהו, רן, איפה אנשים יכולים למצוא אותך באינטרנט? ועכשיו תתחיל מחדש, כי נקטעת שוב.
אני NNESK בכל המקומות, ואני גם בדוורפקאסט.net ובאפטופורפליירס.com.
אמת. איפה, איזה עמוד עכשיו הגיליון הנוכחי? החוברת הנוכחית?
אני 19-20, אני לא זוכר, כי אנחנו איזה שלושה קדימה בכתיבה שלהם, אז אני לא כך זוכר מה...
כי אני עברתי, כאילו, שני חוברות ראשונות של אפטופור פלייר הייתי מתעדכן מדי שבוע, ואז מהחוברת השלישית התחלתי לעשות בינג'ינג שהעונה נגמרת. אתם עכשיו בבינג' סטטוס אצלי, ערן.
כן, זה הגיוני, זה הגיוני. אני, הרבה אנשים קוראים ככה.
יפה, כן, עמוד 20 פורסם השבוע. זהו, וחוץ לזה, אם אתם חובבים משחקי תפקידים, אז לקריסטל הארט יש עכשיו איזה 4 תוספות דיגיטליות נוספות.
אתה כולל קוד חד פעמיות כתוספת?
לא יודע, אני כולל כל דבר שפרסמתם בטוויטר. כל דבר שיש לו קריחה, אני כולל.
אבל...
סבבה, יאללה. אותי אפשר למצוא באייסל, ואת כל הפרקים אתם יכולים כרגיל באייסל.מי, לשמוע הכל ולהירשם לדרכים שאתם מאזינים לפודקאסטים. זה הכל הפעם, תודה רבה לכל מי שהאזין לנו ויאזין לנו, ונתראה בפעם הבאה. להתראות!